אז אנחנו התחלנו בפרק על חדוות המאמץ, ואתם זוכרים לקראת סוף השיעור בפגישה הקודמת שלנו, אמרנו מה זה מאמץ, מה זה ויריה, המילה הזו ויריה שהשתמשנו בה למאמץ, ואמרנו שההגדרה היא מאוד מעניינת. ההגדרה היא להיות שמח בדברים שיביאו לכם שמחה. להיות שמח במאמץ לפעול ולתרגל את הדברים שיביאו לכם את האושר האולטימטיבי. המילה ויריה בסנסקריט שתרגמנו כאן כמאמץ, יש לה את הקונוטציה של גבורה. המילה ויראל, מי שיודע, ויריליטי באנגלית באה משם. חיות, עוצמה באה משם. ולמעשה הפרק שאנחנו עוברים עליו כאן, מאסטר שנטידבה ממש יוצא מגדרו כדי להניע אותנו ולהמריץ אותנו לפעול, כדי להוציא את עצמנו מצורת חיים שהיא סובלת אל האושר האולטימטיבי. והיה לנו שם את הפסוק מיד בהתחלה, בלי שרוח תנשוב האש לא תעבב. אתם זוכרים? יש מקום כזה, יש מקום כזה של אושר אולטימטיבי, ואנחנו חייבים להפעיל מאמץ כדי להגיע לשם. הוא לא קורה מעצמו, אילו היה קורה מעצמו זה כבר היה קורה לכל אחד מאיתנו. ובפעם שעברה השארתי אתכם עם המדיטציה על מודעות למוות. אמרנו שיש סיבה חשובה לעשות את המדיטציה הזאת, וההמלצה היא שלפני שאתם יוצאים מהמיטה, תשארו לכם, תתפנקו לכם במיטה את הרבע שעה, ותעשו שם את המחשבה הזאת. אתם זוכרים, במדיטציה על מוות היו שלושה עקרונות, ולכל אחד מהם היו עקרונות משנה. עיקרון ראשון זה הוודאות של המוות. עיקרון שני היה האי-וודאות במועד בואו של המוות. ועיקרון שלישי היה שבעת שיבוא המוות אין דבר שאנחנו יכולים לקחת איתנו מלבד ההישג הרוחני שלנו. אין דבר חומרי מכל סוג של... לפעמים אתם מוצאים איזה קופסה ישנה בבית ופותחים ויש שם תמונות של הסבתא או תמונות של הסבתא של הסבתא, ואתם האחרונים שרואים את זה, ואין אף אחד אפילו שיודע מי יהיו אנשים האלה יותר. אותו דבר בדיוק יקרה לנו. אנחנו לא שונים. עוד דור, שניים, שלושה, חמישה, אף אחד לא ידע מי היינו, התמונות לא יגידו שום דבר לאף אחד. הדברים האלה נעלמים תוך 5 שניות מרגע שעצמתם את עיניכם. אם תסתכלו על מה הולך היום שלנו, איך אנחנו מבלים את היום שלנו, אנחנו מבלים כמעט את כל הזמן שלנו ברדיפת דברים שיעלמו תוך 5 שניות. אם זה נכון שהתודעה נשארת, ואם זה נכון שחיינו לפני הגלגול הזה, ולמעשה חיינו אינספור פעמים לפי הבודיזם, כמה מכם זוכרים מי הייתם, עם מי הייתם, איך קראו לכם, איפה גרתם, מי היו בני זוגכם, מי היו הילדים שלכם? כל הדברים האלה נעלמים תוך 5 שניות. והם הדברים שמעסיקים אותנו, ואנחנו רצים, 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 רצים אחרי דברים שנעלמים בן רגע. ואנחנו לא מתפנים להקדיש את הזמן והמאמץ לדבר שלמענו באנו בכלל לקיום הזה, וזה למצוא אושר. למצוא אושר. אז זאת הטענה בגדול של הבודיזם ושל מאסטר שנטידבה בפרק הזה בפרט, והוא לא מתבייש. הוא לא חייב לנו שום דבר, אין לו שום אינטרס מאיתנו, הוא אומר לנו את הדברים כמו שהם. אם אנחנו נרוץ נרוץ אחרי הדברים, כמו שאנחנו רגילים לרוץ, המוות יתפוס אותנו לפני שנספיק מרבית האנשים כשמגיע רגע המוות הם מרגישים שזה מוקדם מדי, שהם עוד לא הספיקו, שהם פספסו את ההזדמנות שניתנה להם. מאסטר שנטינדלה אומר לנו, אתם צריכים עכשיו להתעורר, אז זה מאוחר. הרבה פעמים אנשים שמזדקנים מתחילים ללכת לבית הכנסת, מתחילים להיכנס למסע ומתן עם אלוהים, כי הם כבר יודעים שהקץ קרב. זה מאוחר אז לפתח את היכולות הרוחניות, שהן הדבר היחיד שיכול לבוא איתנו. כמה מכם עשו שיעורי בית?
יש צדיק בסדום.
כל השואר פטורים, נכון? הם כבר יודעים איך להגיע לאושר האולטימטיבי. אתם מבינים, זה הבעיה. אני לא רציתי להביך אתכם, אני רציתי להמחיש לכם. אנחנו חושבים שאנחנו כבר יודעים, אנחנו חושבים שיש לנו דברים יותר חשובים. זה הבעיה, זה אחת מצורות העצלות שהזכרנו. העצלות, הצורה הברורה שלה זה לא מתחשק לי. זה הצורה הברורה. הצורה היותר סמויה והרבה יותר מסוכנת, זה יש לי דברים יותר חשובים לעשות. יש לי דברים יותר חשובים עכשיו לעשות מאשר לתרגל כדי להשיג את העושר המרבי. אני פתור, עכשיו מותר לי להיות מסכן כי אין לי זמן עכשיו. אני עסוק מדי בשביל לחפש את העושר המרבי. זה האבסורד של החיים שלנו. אנחנו מבלים אותם בדיוק על הדברים שלא יביאו אותנו למקום שאנחנו כל הזמן רצים לחפש אותו. אנחנו לא מחפשים במקום הנכון. נראה, אני אשאל אתכם עוד פעם ביום ראשון על השיעורי בית. יש שיעורי בית, יש פחנים. שטרחנו להדפיס, ויש שם מלאכים נפלאים שהלכו ובילו ימים בבתי הדפוס כדי להדפיס לכם את זה. זה בשבילכם. זאת אחת הבעיות. אני פרופסור, אני מנהל, אני דוקטור, אני יש לי את התואר, אני כבר לא צריך, אני כבר יודע, אני אינטליגנט. כן, רימפות של אמא שלי, אין לו תואר מאוניברסיטה, יש לו תואר מצטיין ביותר ממערכת המנזרים. אנשים היו באים אליי, אני דוקטור, אני פרופסור. הוא היה צוחק, וכן, אתה כבר יודע לא לסבול. אני קניתי ביטוח. אלמלא זה היה מצחיק, זה היה מאוד מאוד עצוב, או להפך, אני לא יודע. אז נימוק אחד שאנשים משתמשים בו, שבצורה של עצלות, זה אני עסוק מדי. אני עסוק מדי, יש לי דברים יותר חשובים. אני לעשות שיעורי בית מטופשים שמישהו חילם. הם לא מטופשים. הם יכולים להעלות אתכם על דרך. הם יכולים להציל אתכם. עשינו מוות. המדיטציה על מוות יש צד שני. אם תעשו היטב את המדיטציה שעשינו בשיעור הקודם, מדיטציה על מודעות למוות, אם תתרגלו אותה כל בוקר, שלושת העקרונות ותתי עקרונות, זה מסדר לנו את סדר העדיפויות בחיים. השאלות נעלמות, מתי אני אעשה את השיעורים, מתי אני אעשה את המדיטציה, השאלות נעלמות. אולי 80% מהעיסוק שלכם תזנחו. הוא ייראה לא רלוונטי, כיוון שאם תעשו היטב את המדיטציה על מוות, המודעות למוות מתעוררת, ואז כל רגע אתה שואל, אם המוות יבוא מחר, מה אני צריך לעשות היום? האם אני עדיין צריכה לעשות את כל הדברים שתכננתי לעשות היום, אם המוות יבוא מחר? תחשבו, אדם שיודע שהוא ימות מחר, אם הוא יודע שהוא ימות מחר, מה הוא יעשה היום? אם תסתכלו על הסדר יום שלכם, הסיכוי הוא שאת מרבית הדברים לא תעשו. אז זה חותך חלק עצום מהבזבוז זמן. ואם אתם עושים את זה ככה כל יום, החיים לא מבוזבזים. אז כשמגיע רגע המוות, אתם מתים טוב. מציתם את החיים האלה. אם לא תעשו את המדיטציה, תהיו אחד מ-99.999% מהאנשים שבאים למוות עם תחושת תסכול נוראית שבזבזו הזדמנות שלא תחזור. ככה שזה לא שטויות השיעורים. זה אולי הדברים הכי חשובים בחיים שלכם. נימוק אחר שאנשים משתמשים בו, לא לעשות את הדברים שהביאו אותם לאושר, הם מרגישים חוסר ביטחון. אומרים, איזה מין מטרה נשגבה, אני לא מסוגל לעשות את זה, זה גבוה, זה גדול עליי. המחשבה הזאת היא רעה נקי, מכיוון שהיא מבטיחה שתמשיכו לסבול, כיוון שאם אתם מרפים את ידי עצמכם, לא תעשו מה שצריך, ואז לבטח תסבלו. אם לא נעשה את העבודה, לבטח נמשיך לסבול. יחד עם זה, אם אתם נמצאים היום כאן, לבטח אתם אנשים מאוד מיוחדים. ואני לא אומרת את זה בתור חנופה לכם, אני אסביר למה אני אומרת את זה. כדי להיות מעוניין בנושאים האלה ולהקדיש זמן לנושאים האלה, תחשבו איזה מין זרעים קרמיים צריכים להיות לכם כדי שזה יעניין אתכם. זה נדיר עד כדי הסתברות כמעט אפס שאנשים יבואו ויתעניינו בדברים האלה. ואל תשפטו מתוך המספר שכאן, כי אם תיקחו אותו יחסית לבני אדם או יחסית ליצורים שיש בעולם, זה הסתברות אפס, הפרופורציה שלכם לשאר. ככה שאתם כבר עם קרמה מדהימה, מדהימה, הקיום האנושי, המצב הפיזי שלכם, המנטלי שלכם, הפיננסי שלכם. אנחנו מדברים בבודיזם על קרמה משליחה ועל קרמה משלימה. קרמה זה האוסף של כל המעשים והדיבורים והמחשבות שלנו, שכל אחד מהם בסיום המעשה, הדיבור והמחשבה, משאיר את חותמו בזרם התודעה שלנו. ולזה אנחנו קוראים רישום קרמי. ואמרנו שהרישומים האלה יושבים להם שם כמו מטוסים בתור להמראה, וצוברים להם את האנרגיה שלהם, וכשמגיע זמנם, נוצרים התנאים, הם ממריאים, כמו זרעים שנובטים כשנוצרים התנאים. כל מעשה, דיבור, מחשבה, מותיר כאלה רישומים. אנחנו אומרים שבאצבע צרידה, יש 64 רישומים כאלה. אז יש לנו ים של כאלה רישומים, אוקיינוס של כאלה רישומים, במים שלנו. והוא הולך איתנו מגלגול לגלגול. כשמגיע זמננו למות, אחד מהם ימריא וישליך אותנו לקיום הבא, לצורה הבאה של קיום. כי מה זה בבודיזם גלגול? מה זה גלגול? זה לא שיש איזה בית חרושת לגופות של כלבים בנגב, וכשנשמה עוזבת את הגוף, המלאכים לוקחים מהר, דוחפים אותה לגוף של הכלב, תופרים עכשיו את הכלב. זה אולי נשמע מצחיק, אבל יש לנו איזה מין רעיון כזה, שזה מה שנקרא להתגלגל, פתאום להיכנס באיזה גוף. זה לא מה שזה נקרא גלגול. הגלגול קורה לנו מדי רגע. ברגע זה אני משליחה את עצמי כבן אדם. הקרמה שלי שצברתי, שמפשילה לי ברגע זה, כופה עליי לראות את עצמי כבן אדם. אין לי בחירה כרגע, אני לא יכולה פתאום לראות את עצמי אחרת מבן אדם ברגע זה. כל עוד הקרמה הזאת בתוקף, אני רואה את עצמי כבן אדם. כל קרמה, מכיוון שהיא באה מסיבות, היא מוכרחה להתקלות, כי סיבות מתקלות, כמו שזרע נותן את הנבט ואז הזרע נעלם, הנבט נותן את העץ ואז הנבט נעלם. קרמה זה אנרגיה שכל הזמן עוברת טרנסמוטציה, כל הזמן. יום אחד הקרמה שהוקפה עליי להשליך את עצמי כבן אדם, תסתיים. כי היא סופית, יש לה את הסיבות שלה והיא תסתיים, כל אחד מאיתנו. כשהיא תסתיים, יש לי עוד המון קרמות. אחת מאלה תשליך אותי לגלגול הבא. מה זה אומר שהיא תשליך אותי לגלגול הבא? כפי שאני עכשיו מסתכלת ואני רואה ידיים אנושיות וגוף אנושי, וחובה את עצמי כבן אדם, הקרמה הבאה, תשליך אותי לקיום הבא שלי, ואז אם יש לי קרמה לא כל כך מוצלחת, אני אראה כנפיים. אם יש לי קרמה הרבה יותר מוצלחת, אני אראה כנפיים של מלאך. הכל הוא השלכה שלנו. אנחנו מדברים בבודיזם על ריקות, שהדברים אין להם את הקיום העצמי שלהם. אני לא בן אדם מצד עצמי. אני בן אדם כרגע בעיני עצמי וגם בעיניכם. יש לנו קרמות דומות כרגע. ולכן אני רואה את עצמי כבן אדם, אבל טבע עצמי של להיות בן אדם, זה אין לי. זה כרגע הפשיל בשבילי, זה הכל. כמו שאין לזרע טבע עצמי להיות זרע, כי כשנוצרים התנאים הוא הופך לנבט. וכשנוצרים תנאים אחרים הוא הופך לעץ. ככה גם זה, אין לי טבע עצמי להיות בן אדם. ואם יש לי קרמה אומללה שמפשילה, אני יכולה לשליך את עצמי שם בצורות הקיום הסבלות. זה בפירוש יכול להיות, זה רק השלכה של המיינד שלי. אז זה ה-bad news. אבל מאותה סיבה זה גם ה-good news. כי זה אומר שאם אני מבינה איך קרמה עובדת, אני יכולה ליצור קרמה שתכפה עליי לראות את עצמי בגן עדן. כמו שהקרמה כרגע כופה עליי לראות את עצמי בקיום אנושי בסמסטרה. אני רוצה לקשר למה שעזבתי אתכם פעם שעברה. המדיטציה של המודעות למוות אין כמוה לעורר אותנו. ובטוח, אם לא תעשו את השיעורים ולא תעשו את המדיטציות, הכל יתנהל כרגיל, לא יקרה שום דבר. אם תתחילו לעשות, יבוא שינוי. רק אם תתרגלו, יבוא שינוי. מה זה נקרא השינוי? אתם מתחילים לזרוע קרמות אחרות. קודם כל, אתם חותכים את הבזבוז. אתם מפסיקים לעשות 80-90% ממה שאתם רגילים לעשות. כי העדיפויות השתנו, כי מי יודע מתי אתם אותו? זה יכול לקרות הערב, הלילה, מי יודע? ואז יש סיכוי הרבה יותר טוב שתעשו את הדברים הנכונים, ואז יש סיכוי הרבה יותר טוב שביום מותכם, הקרמה המשליחה תהיה הרבה יותר טובה, זו שתשליך אתכם לקיום הבא שלכם, ותכפה עליכם לראות את עצמכם כך או אחרת. ולכן, אמרנו שזה המזל, כי יש צד שני למוות, יש מקום שהוא מעבר למוות, וכל הטיצ'ינג הבודיסטי בא להביא אותנו לשם. הנה פה יש לנו את גלגל החיים, זה המוות. והוא מחזיק את כל היצורים החיים, כל אלה שנולדו יצטרכו למות. הוא מחזיק אותם, הוא מבסוט. יש לו בטן גדולה עם כל היצורים, אין כבר שלו. מרגע שנולדנו, התנאי למות מקנן בנו. מרגע שנולדנו, אנחנו שלו. פה יש לנו את הבודה, שהוא מחוץ לגלגל החיים והמוות. הוא מצביע עם האצבע לכאן, ויש שם הירח. ובירח יש כתובת. והכתובת הזאת אומרת, זה עשה וזה אל תעשה. אם תלכו בדרכיי ותתרגלו את הדברים שאנחנו מלמדים כאן, הוא אומר, אתם יכולים לרמוס את המוות, והוא משווה את זה כמו איזה פיל שבא ורומס את הבקטות קש. אתם יכולים לרמוס את המוות. למה זה אפשרי? מכיוון שגם המוות הוא השלכה. הקיום האנושי הוא השלכה, הקיום המואר הוא השלכה, הקיום הסובל הוא השלכה, פה זה הקיום הסובל, פה זה הקיום האנושי, ופה זה הקיום המואר, בגן עדן, פה הבודה יושב לו בגן עדן. אלו כאן נסחפים אל הגיהנום, אלו עולים למעלה, יש להם פה כזה קו מתפתל שעולה למעלה. הכל השלכה מנטלית, הכל בא מהקרמה שלנו, הכל בא מאיך אנחנו התנהגנו בעולם, מאיך פעלנו. אז יש צד שני למוות. וככל שתעשו יותר את המדיטציה של מודעות למוות, הסיכוי שלכם לראות את עצמכם מתים קטן. כי כמו שלהיות בן אדם זה להשליך את עצמי כבן אדם, ככה למות זה להשליך את עצמי עוברת מוות. ויש דבר אחר. ואנשים עשו את זה. אלפי אנשים עשו את זה לפניכם. ויש לנו כאן דרך מדהימה, בדוקה, אותנטית, שבמשך הרבה דורות אנשים צעדו בה ועשו את הדרך. יש דרך החוצה. וזה חלק מהמיוחדות שלכם. כשאני מדברת, אתם שומעים אותי משמיעת צלילים. הצלילים מגיעים לאוזניכם. אתם מחברים את הצלילים למילים ולשפה ולמשפטים ולמשמעות. אני לא יכולה להכניס את המשמעות בראש שלכם. אני רק משמיעת צלילים. אתם לוקחים ומפענחים אותם ונותנים להם משמעות. איך זה שאתם מבינים את מה שאני אומרת, אם אתם מבינים מה שאני אומרת? בגלל שיש לכם כרגע זרעים מדהימים שמבשילים. אתם מאוד מאוד מיוחדים. אפילו רק לשמוע, גם אם אתם לא תסכימו ולא תבינו ואתם לגמרי שמים סימן שאלה על מה שאני אומרת. רק לשמוע על האפשרות הזאת שיש דרך לחסל את המוות, לחסל את הסבל, להביא לאושר מרבי, זאת קרמה מדהימה. שאתם יצרתם, כי אתם אלה שיוצרים את המשמעות הזאת והתבסס על הדציבלים שמגיעים לאוזניים שלכם. ובפסוקים שיקרנו כבר, נגיד פסוק 40, אומר לנו, דייגים, קצבים, עיקרים וכולי, נושאים מרצון, גם חום, גם צינה, וקשיים הכרוכים בהשגת פרנסה, אתם זוכרים? אז מה הוא אומר לנו כאן? בעצם הוא אומר לנו, מאמץ זה לעבוד קשה, נכון? אנחנו כבר יודעים לעבוד קשה, אנחנו עובדים קשה, למשל בשביל פרנסה. למשל אנשים שיוצאים לקרב, הם עוברים שם קשיים עצומים, הם צריכים להתגבר על קשיים עצומים. או הורים שמחנכים ילדים קטנים, צריכים להתמודד עם קשיים עצומים. לגמור תואר באוניברסיטה צריך לעבוד מאוד קשה. או כל אחד מה שיש לו. אז אנחנו כבר יודעים לעבוד קשה. חצי אתם כבר יודעים, לא צריך ללמד אתכם לעבוד קשה. מה החצי שחסר? להפנות את המאמץ למטרה הראויה, למצוא אושר מרבי, למצוא אושר אולטימטיבי. את זה אנחנו עוד לא יודעים. ובפסוק הזה הוא אומר, אז אנחנו כבר מוכנים לשאת הרבה קשיים ולעבוד מאוד קשה למען המטרות הארציות שיעלמו תוך 5 שניות מרגע שנעצום את עינינו. הוא אומר, אז למה שלא נשקיע את המאמץ הזה לשאת בקשיים למען אושרם של אחים וחיות לבריאה? זאת אומרת, להגיע להערה, להביא את עצמי לאושר מרבי ולהביא את כל אחי ואחיותיי לאושר מרבי. וכולם עובדים מאוד קשה להשיג ממון, להשיג פרנסה, להשיג כבוד, להשיג תארים. אנחנו מאוד מתאמצים בשביל הדברים האלה. אני לא יודעת אם אתם כמוני, אז אתם משיגני יתר. לא כולם משיגני יתר, נכון? יש מקומות בעולם שאנשים לא עושים יותר מדי. יושבים, שותים, מיישנים, מקשקשים. אנחנו כן עובדים קשה. חברה שלנו, אנחנו כן עובדים קשה. אז יש לנו כבר חצי. אלא שאנחנו מפנים את זה למטרות הלא נכונות, שלא עוזרות לנו. עכשיו צריך את החצי השני. תיקחו את היכולת הזאת ותפנו אותה לעבר הערה, ואז יהיה פרי לעמלכם, הוא אומר. ולפעמים צריך להביא את זה להקצנה כדי שאנשים יתעוררו. גשם מייקל מתארת, אמו שגידלה לבד ארבעה בנים, היא הייתה מורה בבית ספר, היה לה מעט כסף, היא עבדה נורא קשה, והיא חסכה פורטה לפורטה לשלם את המשכנתא על הבית שהיה להם, כדי להשאיר משהו לילדים. ובסופו של דבר הלכה לעולמה ממחלה קשה, והוא מספר. הם מכרו את הבית, חילקו את הכסף, תוך חודשיים לא היה זכר לכסף. מה שהיא כל החיים שלה עבדה קשה וחסכה מפיה, תוך חודשיים הכל הלך. גם כל שאר הדברים שאנחנו, שאתם כל אחד אישית מתאמצים בשבילם. תחשבו לאן אלה בסופו של דבר מובילים אתכם. או שהם ישברו, או שהם יתקלקלו, או שהם ירקבו, או שהם יסתיימו, או שאתם תאבדו עניין בהם. אותה מכונית שאתם עכשיו מתאמצים לחסוך כדי לנסוע, אותה מכונית מבריקה חדשה עם כל החידושים, עוד 3 שנים זה יהיה אלטזכן, עוד 5 שנים זה יהיה טרנטה. כל דבר ככה. אנחנו רוצים מערכות יחסים. כמה מערכות יחסים מחזיקות מעמד יפה? עוד כמה שנים אנחנו רוצים להיפטר מהמערכת הזאת. זה משעמם אותנו, או שזה מאמלל אותנו. אבל בכל זאת אנחנו משקיעים שם את עצמנו, משקיעים שם מאמץ. מה זה אומר? זה אומר שכל הדברים האלה שהם ברי חלוף בעצם, אנחנו מחשיבים אותם יותר מהמטרה של מציאת עושר אולטימטיבי לנו ולזולתנו. הסדר עדיפויות מסולף, מעוות. אתם מבינים מה חשוב? אז זאת מחשבה מאוד חשובה, מכיוון שכל דבר שאתם עסוקים איתו כרגע בחיים ייעלם, בין רגע, מלבד ההישגים הרוחניים שלכם. שני אנשים פה מתוך 150 השקיעו מאמץ לעשות שיעורים. לא רק בשביל העבודה ובשביל הכסף ובשביל הכבוד אנחנו עובדים קשה, אפילו בתחביבים שלנו אנחנו מוכנים לעבוד קשה. אנשים שעוסקים בכל מיני סוגי ספורט מתאמצים נורא קשה. רוצים מרתון, איזה מאמץ צריך להשקיע בשביל לרוץ מרתון, או ללמוד לעשות גלשנים, או דעונים. זה מאמצים עצומים אנשים משקיעים בשביל מה? ויש לנו לפעמים מחשבה, יהיה טוב. אני עובד לדבר על זה, יהיה טוב. אנחנו מקווים שיהיה טוב. הלוואי שיהיה טוב. איך יהיה טוב? בלי מאמץ לא יהיה טוב. זה לא יהיה טוב. אלוהים ירצה. אלוהים רוצה. הוא רוצה כל הזמן. אבל אתם צריכים לעשות את המאמץ. זה לא קורה מעצמו. זה שיש השגחה וכך הלאה, אין פירושו שאתם פטורים ממאמץ. זה לא קורה מעצמו. דיברנו על רמות של עושר, אתם זוכרים? דיברנו על הרמה של סנטושה, שזה הרמה של להיות מרוצה. לא חסר לי שום דבר, יש לי די. הרמה השנייה זה סוכה. סוכה זה מה שאנחנו קוראים שמחה או עושר. דיברנו על הרמה הבאה, שזה מודיטה, שמחה פורצת. ואמרנו שהרמה הגבוהה ביותר זה העונג הזה של הגן עדן, של הבודה, שהוא בלתי פוסק. ואתם זוכרים בשיחה על עושר נתנו את ההגדרות של עושר ואמרנו יש הבדל בין עושר ובין תענוג, שני דברים שונים. תענוג זה הרגשה שהיא חולפת, זה בא והולך. כל תענוג שיש לכם שקשור בחושים או בגוף או כל תענוג ארצי מכל סוג שהוא בא והולך, נכון? הוא בא מקרמה והוא הולך. אז אנשים הרבה פעמים חושבים מה זה נקרא שאני אהיה מאושר או מאושרת, שיהיה לי מה שאני רוצה ולא יהיה לי מה שאני לא רוצה. אז אני אהיה מאושרת. מה הבעיה עם זה? נניח שהשגתי מה שאני רוצה. שעה אחרי זה אני כבר רוצה משהו אחר. או שנה אחרי זה. השגתי את המכונית הנפלאה שלי. כמה זמן אני יכולה להיות המכונית הנפלאה שלי? שנה, שנתיים, 3, 10, 20? היא כבר לא תהיה מכונית נפלאה שלי. ככה כל דבר שאנחנו רוצים שהוא סמסרי. נגיד שהשגתם אותו, תוך זמן קצר, אתם תסתכלו משהו אחר כדי להיות מאושרים. אז זאת הגדרה מאוד לא מוצלחת של אושר, כי היא מכריחה אותנו כל הזמן לרוץ אחרי דברים. והיא למעשה מבטיחה סבל. כי מרגע שהשגתם את אותו דבר שנחשפתם אליו, זה כמו שהלידה זורעת מוות, מרגע שנולדנו, הבטחנו מוות, מרגע שהשגנו מה שאנחנו רוצים, יצרנו תנאים יום אחד לאבד את זה. או שזה כבר מפסיק למצוא חן בינינו, או שזה מתקלקל, או שזה נשבר, או שזה נרקב, או שזה נלקח מאיתנו, או שאנחנו נלקחים ממנו. אז זה לא יכול להבטיח אושר. כי זה לא אושר. אושר זה מצב הרבה יותר עמוק, שהוא לא תלוי בדברים שקורים לנו או לא קורים לנו. דיברנו על המכשלים להשגת האושר, על עצלות קודם כל דיברנו, ודיברנו על כמה סוגי עצלות. הסוג הראשון זה אנחנו דוחים. אני אתחיל יותר מאוחר. עכשיו אני צריכה לגמור את התואר באוניברסיטה, אז אין לי זמן, אחר כך אני אתחיל. אחר כך אני אעלה על דרך רוחני. עכשיו יש לי משפחה, אז אין לי זמן, אחר כך אני אתחיל בדרך רוחנית. או כשאני אגיע לפנסיה, יהיה לי זמן למדיטציה, עכשיו אין לי זמן. או שתגיעו לפנסיה, שלא תגיעו לפנסיה. להגיע לפנסיה זה אומר, אם יהיה לי הזכות לחוות את החוויה המרנינה של זקנה, אז אני אעשה את המדיטציה. אולי לא תסכו להיות זקנים, אולי לא תסכו לרגע הזה שתגמרו לגדל את המשפחה. אנחנו לא יודעים מתי המוות יבוא. זה איך שרוב האנשים חושבים. אומרים, עכשיו אני עסוקה בדברים שלי, אז אין לי זמן לרוחניות, אין לי זמן לתרגל דרך רוחנית כדי להוציא את עצמי מצבר. יותר מאוחר. אין לנו מושג מה זה היה יותר מאוחר, ואם הוא בכלל יגיע. חוץ מזה, אם אנחנו רגילים לעסוק בעיסוקי סרק, או עיסוקים פחות חשובים, אנחנו יוצרים נטייה להמשיך להיות מעוניינים בעיסוקים פחות חשובים. אז הסיכוי שפתאום העניין יתעורר בנו, אם אנחנו יצרנו הרגל עמוק של להתעסק בדברים לא חשובים, הוא קטן. זה לא יבוא פתאום. איך שזה מגיע אצל רוב האנשים, זה או שהם כבר זקנים והם כבר מפסיקים לשים את יאהבם על דברי העולם הזה, הם כבר לא מקווים להשיג איזה סי אתלטי, או שהם כבר לא מקווים להשיג איזה תואר באוניברסיטה, או פתאום להוליד ילדים, ואז הם מתחילים לפנות בדרך כלל, אז גם תש כוחם. זה מאוחר, צריך להשקיע הרבה מאמץ להוציא את עצמנו, כמו שעבודה מבטיח. או האפשרות השנייה שקורה לנו אסון. כשאנחנו צעירים, יחסית, ואנחנו עוד יכולים להפיק את הלקח מן האסון, ולראות את הפרצוף האמיתי של סמסרה. אז אני לא מאחלת לנו לא זה ולא זה, יש דרך שלישית, שרוב האנשים לא עולים עליה, של פשוט מתוך התבוננות ותבונה, לחבר אחד ועוד אחד, ולראות לאן כל זה מוביל, שזו הייתה המטרה של המדיטציה שעשינו. לפני שהאסון מגיע. אם עושים את זה לפני שהאסון מגיע, הוא גם לא מגיע. כי אתם תתחילו לנטרל את הקרמות האלה. אז זה הצורה אחת של עצלות, שזה לדחות. מה האנטידוט כאן? חשוב לדעת מה האנטידוט, כי זו צורה מאוד נפוצה, לדחות. האנטידוט זה בדיוק מה שעשינו בפגישה הקודמת, זה המדיטציה על המודעות למוות. אתם לא יודעים כמה זמן יש לכם. אז לדחות לעתיד זה טיפשי, כי אתם לא יודעים אם יהיה לכם עתיד. אין לכם מושג אם יהיה לכם עתיד. המכשל השני שהזכרנו זה להיות אחוז ב... מה שנקרא משיכה לעשות את הרע, קראנו בפסוק, מאסטר שנטידבה אמר, משיכה לעשות את הרע, זאת אומרת להיות עסוק בטלוויזיה, בדברים חסרי ערך. יש מורה רוחני אחד, לא זוכרת את שמו, הוא אמר, באורח החיים שלנו קל מאוד להיות מאוד עסוק ועצלן בו בזמן. אנחנו אשפים בזה. אנחנו מעסיקים את עצמנו באין ספור עיסוקים, כי אנחנו מתעצלים לעשות את הדרך הרוחנית, כי היא מציבה אתגרים. היא דורשת התבוננות, היא דורשת שינוי, אנחנו לא אוהבים שינוי. אז אנחנו מאוד עסוקים. ואנחנו עצלנים עצלות רוחנית. לפעמים גם מהבית קיבלנו הנחיה כזאת. לא להתבטל, לא טוב להתבטל. תעשי משהו, תעשי משהו. לא חשוב מה, תעשי משהו. אל תשבי לבטלה. צריך לעשות unwind לתקליט הזה שמנגן לנו בראש. מה האנטידוט כאן? האנטידוט כאן זה המדיטציה שעשינו, אבל צריך לקצין אותה עוד יותר. אני שאלתי אתכם במדיטציה לאן כל זה מוביל. אם באמת תעשו את זה עד הסוף, תראו שכל אחד מן הדברים שהתבוננתם בו, שאתם עושים כרגיל בחיים שלכם, מוביל לסבל. כל אחד מהדברים שאנחנו עושים במטרה למצוא אושר, מוביל לסבל. אם הוא קשור במטרה שהיא ארצית. אם אתם מחפשים תואר, נגיד שהשגתם את התואר, ואין כמוני יודעת, יום אחד התואר לא יהיה שווה כלום, או שהעיסוק לא יעניין אתכם, או שמישהו יעשה את זה יותר טוב, או שאתם תזדקנו וכבר לא יהיה רלוונטי כל הידע שלכם. והייטק, תוך שנה אתם לא רלוונטי. ככה כל דבר ארצי. כל דבר כזה בסופו של דבר יילקח מכם או יתקלקל, או שאתם תאבדו בו עניין או אחרים יאבדו בכם עניין. אז האנטידוט כאן זה לעשות את המדיטציה שעשינו עכשיו, אלא להקצין אותה, לראות לאן כל זה יוביל בסוף, ולראות את הסבל שיבוא בסוף, כשכל הדבר הזה יילקח ממני, או יתקלקל, או אני יתקלקל, בלי שהקשמתי את המטרות האלה. וגם אם הקשמתי את המטרות האלה. אותו דבר. הסוג השלישי שדיברנו עליו של מכשול בדרך הרוחנית, זה הרפיון ידיים או חוסר ביטחון. אנחנו חושבים שזה גדול עלינו, אנחנו לא מסוגלים לעשות את הדרך הזאת, היא קשה, היא לא ברורה, יש לנו ספקות בדרך. כל הדברים האלה נכונים, היא לא קלה, יש לנו ספקות, לוקח זמן עד שהיא נהיית ברורה, כל זה נכון. אבל אם אתם לא תעשו את המאמץ לברר את הספקות ולברר את הקשיים, להתגבר על הקשיים וכך הלאה, הכל ימשיך כמו שהוא. ובון פרים פוצ'ה, חכם גדול גדול שחי במאה ה-20 בטיבט, הוא אמר, האנטידוט לזה זה כל הטיצ'ינג של הבודה. כל ספר וספר של הבודה זה אנטידוט לזה. אז זה קצת קשה לקרוא כל ספר וספר של הבודה. אנטידוט יותר קל. בהתחלה אתם צריכים לאלץ את עצמכם לתרגל, אתם לא רגילים. אתם מאלצים את עצמכם לעשות תרגול, כי אתם לא רגילים, אתם לא כל כך מבינים, ובהתחלה עוד אין תוצאות, זה לוקח זמן. הרבה כמו אדם שרוצה להיות פסנתרן, בהתחלה הוא מתיישב ליד הפסנתר ומנגן סולמות, וזה לא כל כך מעניין, לא אותו ולא את אף אחד אחר. לא משלמים כסף בעד לנגן סולמות. הוא צריך להכריח את עצמו להתאמן כדי לעלות לרמה הבאה. אז יש תקופה שאתם עושים אימון כי מישהו אמר לכם שזה טוב ואתם עוד לא השתכנעתם. אין מנוס מזה. ויש לנו דרכים יחסית מאוד מהירות להפיק תוצאות. זה יכול להיות כמה חודשים. כמה חודשים זה זמן מאוד קצר בדרך רוחנית. לעומת מיליוני גלגולים של סבל. אחרי כמה חודשים אתם מתחילים לראות שינוי. אתם מתחילים לראות תוצאות. אם זה במדיטציה, הגוף נרגע, מיינד נרגע, ריכוז מתגבר, הזיכרון משתפר. אם אתם מתחילים לשמור נדרים, מערכות היחסים שלכם מתחילות להשתפר. כל מיני תחומים. אנשים מדווחים על הרבה שינויים בהרבה תחומים בחיים שלהם. כשזה מתחיל לבוא, אפילו בקטן, כבר יש לכם את התמריץ, ואז אתם כבר מתחילים לעבוד, ואז אתם מתחילים לחקור את הדרך עוד קצת. אז האנטידוט זה פשוט להתיישב ולנגן את הסולמות, ואז המוזיקה תבוא. ויש עוד אנטידוט למספר 3, והוא המדיטציה על שפע ופנאי. אז בואו נעשה מדיטציה. תשבו בנוח ובשקט. תשתדלו לא לזוז. עצמו את עיניכם. שימו לב לתנוחה של הגוף. במדיטציה הגורם הכי חשוב הוא הגב, הוא צריך להיות ישר. הוא מכיל את הערוץ המרכזי שלנו וזרימת אנרגיה טובה בעמוד השדרה. יש לה חשיבות עצומה בדרך הרוחנית. וכעת תתמקדו בנשימה. תתמקדו בתחושה של מעבר האוויר, פנחיריים. ואתם יכולים להאיט את הנשימה טיפה, זה יהיה טוב. הזמינו אליכם דמות של מורה רוחני. יכולה להיות דמות שאתם מכירים או דמות דמיונית. מישהו שאתם מוכרים, מעריכים. ראו אותם באים אליכם בשמחה, מביטים אליכם באהבה. והם בעלי תכונות נעלות. יש להם חוכמה אינסופית. והם יכולים לראות הרבה קדימה. הם רואים אתכם הרבה קדימה. ובקשו מהם שיעזרו לכם לרכוש חוכמה. שיעזרו לכם ליצור את המוטיבציה הנכונה כדי שתוכלו לעלות יפה על הדרך הרוחנית. וכעת התבוננו ביום שעבר היום ובמה שעשיתם היום. סיקרו את יומכם מן הבוקר ועד לרגע שבאתם לכאן. ונסו לעשות רשימה של הפעולות שעשיתם. כל מה שעשיתם היום. קמתם, התלבשתם, אכלתם, עליתם לאוטובוס או נסעתם, נכנסתם לאוטו, הלכתם למוסך, הלכתם למכולת, צלצלתם לפה. כל מה שעשיתם היום. בתחום של עבודה, בתחום של משפחה, בתחום הבריאות אולי, בתחום של דאגה לגוף שלכם, בתחומים שונים של עיסוקים שעשיתם היום. ונסו לבחור כרגע את אחד העיסוקים שעשיתם היום. הסתכלו מה אתם עושים באופן כללי בתחום הזה, נאמר בתחום העבודה. ושאלו את עצמכם, אם תמשיכו לפעול באופן זה, האם זה יביא אתכם לאושר האולטימטיבי? המשיכו עוד שנה, שנתיים, 10 שנים, 30 שנה, לפעול באותה צורה, בתחום הזה. לאן זה יביא אתכם? האם זה תומן בחובו את האושר האולטימטיבי? האנשים סביבכם שעוסקים באותו עיסוק, לאן זה הביא אותם? שאלו את עצמכם. קחו תחום אחר, נאמר תחום של המשפחה. משהו שעשיתם בתחום המשפחתי. ושאלו את עצמכם את אותה שאלה. אם תמשיכו לפעול באופן זה, האם תשיגו את האושר האולטימטיבי, את העונג הבלתי פוסק של הבודה? האם אנשים סביבכם שנוהגים ככה השיגו את האושר הבלתי פוסק של הבודה? והמשיכו ככה עם פעולות שונות שאתם עושים, קניות, מכון כושר, קופת חולים, רכישות, מכוניות, טלפונים, עסקאות, מה שאתם עושים. ותבחנו את הפעילות הזאת, אם תמשיכו לעשות אותה, לאן היא תביא אתכם? ואם זה לא ברור לאן, תסתכלו על האנשים סביבכם שעושים את אותם הפעילויות, לאן זה הביא אותם. האם בכלל יש איפשהו ברשימת הפעילויות שלכם את המטרה של להביא את עצמכם ואת זולתכם לאושר האולטימטיבי? ומה אתם עושים כדי להפסיק את הסבל שלכם ושל זולתכם? לפעמים במדיטציות האלה קשה לראות, כי אנחנו כל כך אחוזים ביומיום שלנו. ולכן אנחנו מזמינים את המורה או המורה הרוחניים כדי לעזר בהם קצת לצאת מהקופסה שלנו ולתפוס פרספקטיבה. אז בקשו מהם עזרה, שיראו לכם קצת את הדרך. וראו אותם נענים בשמחה. וכעת הזמינו אותם אליכם. הזמינו אותם ללוות אתכם במהלך היום שלכם. ולהשפיע עליכם חוכמה, כדי שהבחירות שלכם בחיים תהיינה נבונות. והם כמובן נענים בשמחה, הם רק חיכו שתבקשו, והם באים לשכון בלבכם, קטנים, זוהרים, חכמים, אוהבים אתכם עד בלי די. וכעת הודו להם, ופיקחו את העיניים. זה טוב לעצור במשך היום ולשאול את עצמכם את השאלות האלה, לפני שאתם ממשיכים לרוץ כל היום, על אוטומט. לאן זה מוביל הדבר הזה? לאן הדבר הזה מוביל?
Et suma bi kwa khima duyam
Gracias.